ו' בשבט תשע"ה, שיעור במוסר אבות. אנחנו ממשיכים בפסקה ה' בספר שיש לרוב תלמידי השיעור, זה בעמוד 79 בשאר הספרים. בשאר הספרים זה נקרא מוסר אביך, פסקה ה', המשך שלמות העבודה בשבח הענווה ובהשגת אמיתת המציאות והחיים, באמצע העמוד במילים ולמבין ומשכיל עין ד' אמת. אצלך בספר זה... בספר אצלך באיזה עמוד זה?
מה אמרת? 90 ו...
תסתכל בספר, עמוד 79. בשיעור הקודם, קודם כל השיעור של מנגל רפואת יהודה גליק, שבאמת בחוץ כמו רפואה שלמה מן השמיים, וכשם שחוסל המחבל, כך שחוסלו כל אויבי עם ישראל, והמבין והמשכיל יבין שזה יעשה רק בידי הממונים על כך ולא באופן התנדבותי. לכן יש שלטון וחוק, ואנחנו נתפלל להשם שיסייע באדם לטפל באויבינו כראוי. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על העניין שאומר הרב שמשמעותו בשבח הענווה. כלומר, רק אדם שהוא ענב, רק אדם שמודע ומבין באופן ברור שעם כל גדלותו ויכולותיו וכישרונותיו העצומים, הוא עדיין מול הקדוש ברוך הוא יש לו קצת קטנות מסוימת, ממילא רק אדם כזה יכול להתפתח בכל מידה, אמונה, מוסר, מידות, כל דבר ודבר, כי הוא לא מחזיק מעצמו, והוא המוביל, והוא הקובע, והוא המרכז, ממילא יש גם מקום לקדוש ברוך הוא לפעול. אומר הרב, אני קורא בפנים, ולמבין והמשכיל הדרך אמת יאמר מזה. כלומר, למעשה, מה אנחנו מבינים? אומר הרב, מה יאמר מזה? שאחרי שאנו רואים שכלל המציאות שלם והולך אל דרך השלמות ככלל או בכלל, וכמו שיעדו לנו הנביאים, שתמלא הארץ דעה את השם, וכולם ידעו אותו מקטנם ועד גדולם, גם הפילוסופים משכלם הבינו שעתידים ימים לבוא, שכל האנשים פונים רק לידיעת השם מדבר. מה אומר הרב, אדם כזה? הוא מבין מתוך מה שאמרנו, שאדם הוא ענב, שאדם הוא ענב, ממילא אדם שהוא ענב, יש מקום למישהו אחר, נכון? הוא לא תופס את כל החלל, הוא מאפשר עוד מקום, עוד אנשים, או אירועים, או מציאות להיות סביבו. ממילא הוא גם רואה את הטבע, הוא לא הולך בטבע. יש הרבה אנשים שהולכים בטבע, הולכים לנוח בטבע, הולכים לטייל בטבע, אבל הם לא רואים את הטבע. שכל אחד יבדוק את עצמו כמה פעמים הוא היה באיזה טיול, או עם המשפחה באיזה צימר, באיזה מקום שיש יער, מעיין וכו', הוא הסתובב שם, הוא לא ראה את הטבע. מה ההבדל? אני יכול להיות נוכח, אני יכול להיות בתוך מקום מסוים ולא לראות את הפרטים שלי, אני לא מתבונן בהם, הם לא מעסיקים אותי. אני עכשיו נהנה, יש לי מעיין, יש לי מים, אני קופץ למים וזהו, ואני לא חושב לרגע אחד מאיפה הגיעו מים באמצע המדבר או באיזה הר. איך הוא הגיע לשם? מאין התופעה היפה והנחמדה הזו שאני מבלה בה? או כשרואים בהרבה מקומות בנחלים הללו ובמעיינות הללו דגים, איך הם הגיעו? במשלוח? מי הביא אותם לשם? הדגים עלו ברגל בשביל המסומן בצבע כחול? הגיעו לבריכה ונכנסו פנימה והם נשארו שם? גם אם מישהו הביא דגים, גם אם מישהו הביא דגים, למה שביא לשם דגים? מאיפה בא לו הרעיון הזה? בשם מה? אולי לצורך יצירת הרמוניה, שלמות של טבע עם טבע, של יחסי גומלין שצריך על מנת לסייע ולהמשיך ולהוביל את המערכת בצורה הטובה יותר. לא מתבונן. אבל מבין ומשכיל, משיש לו ענווה ונותן מקום במציאות, הוא פתאום מבחין בדבר מופלא, ברור, ידוע גם המון. זה כבר הוכחה, אבל גם המדע באופן נחרץ טוען על יחסי הגומלין שבין בני האדם לבין הטבע שנברא. זה חלק מהמשרד שיש היום בכל מדינות העולם המפותח, שנקרא המשרד לאיכות הסביבה. כלומר, מבינים מה שלא הבינו הרבה שנים קודמות, שהאדם משפיע במעשי, ביום יום, על האקלים, על הטבע סביבו. הוא יכול להיטיב איתו, הוא יכול להרע איתו. אז היום עושים חוק שקיות. בכל מקום שתלך לסופר ותיקח שקיות, כל שקית עליך 30 אגורות. זה?
באמת?
40, 30.
הניילון?
כן, שקיות ניילון, היום כל אחד לוקח. רבותיי, זה לא הנושא עכשיו לדון בזה, זה חוק שעבר בכנסת, ולכן אתה תבוא היום לחנות, סופר, שוק, כל שקית שאתה בא ושם בפני דברים, עולה לך 30 או 40 אגורות.
באמת?
כן, בשנה השנייה זה ירד ל-30, ואחר כך ל-20, ואחר כך ל-10. אבל אתה תשלם על זה. למה? למה שאני אשלם על שקית? איך אני אקח את הדברים? תביא סל מהבית. משום שאנשים כל כך הרבה השתמשו בשקיות, בשקיות הללו זורקים להשפעה, ואת ההשפעה שורפים, בשקיות האלה גורמות נזק סביבתי, לכדור הארץ. זהו. אז החליטו לשים את הסוף. כלומר, אנשים מבינים שהקשר בינינו לבין הטבע לא יכול להיות פרוע. כי אם הוא נעשה באופן של איש הישר בעיניו יעשה, אנחנו הורסים לעצמנו את איכות החיים שלנו. מי יכול לחשוב על זה? מה חשוב לי כל כך אם יש בעיה באוזון? זה לא מטריד אותי. זה אדם שהוא מנופח מגאווה. אדם שלא אכפת לו ממה שקורה סביבו, ומה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה אדם שהוא, איך אומרים, גאוותן עם תעודה. לכן אומר הרב, הענווה, השבח של הענווה, זה נותן מקום לאפשרות לאדם להתבונן סביבו, סביב העולם שהוא חי בו, ושהוא יהיה אכפת לו. ולא רק יעבור דרכו, יהנה ממנו, ישאב ממנו מה שבא לו, ואחר כך גם ישליך את הפסולת שמישהו אחר ירים. כי זה אני. זהו. לכן אומר הרב בפנים, אדם שהבין את הרעיון של הענווה, הוא גם רואה את השלמות של העולם, הוא רואה את הקשרים הטבעיים, היחסים שדבר אחד גומל עם השני. אבל דיברנו על זה הרבה ולא רוצים להיכנס לפילוסופיות. אבל כשאנחנו נושמים חמצן ומוציאים החוצה דו תחמוצת המחמן, זה חומר רעיל. אם היינו נושמים אותו, היינו זקוקים לטיפול נמרץ, ויתכן אפילו שלא היינו מסיימים את חיינו בגיל מבוגר. אבל עשה הקדוש ברוך הוא פלא גדול, וכל עץ וכל צמח שצריך צבע ירוק, הוא צריך את דו תחמוצת הפחמן שאנחנו מוציאים, והכלבים מוציאים ובעלי החיים מוציאים כתוצאה מהנשים. יש יחסי גומלין. אתה צריך לחשוב על זה. במילה כשאני הולך לאיזה מקום ואני עובר לי השיח, אני לא תולש ענף כי מתחשק לי. סתם כי בא לי. אם זה לא לשימוש, מה הרעיון? אתה משחיל חלק מיחסי הגומלין. במילה אומר הרב, וכמו שיעידו לנו הנביאים, הנביאים מדברים על כך שלעתיד לבוא, תמלא הארץ דעה את השם, הפרוש דעה את השם, אנשים ידעו, מה די לדעת? הפרוש המודע לדעת, לדעת זה נובע מתוך זה שאני חקרתי, למדתי, ואני יודע. כלומר, הדבר הוא ברור. אוקיי, ידיעה זה דבר ברור, אני יודע. לא אני חושב, אני מנחש, אני מעריך.
הסיפור עם מאוס, שאלו את המשרתת אחרי שהוא אמר, אני יודע שיש השם, שאלו את המשרתת, אז היא אמרה ש...
כן, אז היא אומרת, אני יודע. זאת אומרת, יש פה ידיעה מוחלטת, ברורה, שיש בו על העולם. זה לא בגדר של משהו שהוא כזה, אמרו לי ואני ככה אומר. אני יודע. לכן אומר הרב, זה נקרא תמלא הארץ לשם, וכולם ידעו אותו מקטנה ועד גדולה. גם בשיטה הפילוסופית, שיש מאז שהתחילו הפילוסופים לצוץ על פני האדמה, גם בשיטה התפיסה הפילוסופית מדברים בסופו של דבר על ימים שבהם תהיה שלמות בתפיסה האנושית את המציאות שיש מסביבה, לא רק בין האדם לטבע, אלא בין האדם לבורא. זה נשמע מוזר, מה שאמרתי, כי הפילוסופים לשיטתם הבורא ברא את העולם ושלח אותו, כמו ניתק מגע. אבל גם לשיטתם יש בורא. ולתפיסתם יש מציאות כזו באחד מן הימים, שגם הגישה הזו שהקדוש ברוך הוא ברא וניתק מגע, היא תיעלם. כי אל תיווצר שלמות, תיווצר חיבור בין כל המציאות כולה לבין בורא עולם. לכן, והוא מפני טבע השלמות שמצאו. אם אתה באמת מתבונן בעיניים אמיתיות, עיניים כוחות, עיניים עם ענבה, אתה לא יכול שלא להודות בפה מלא ברוך שאמר והיה עולם. אתה לא יכול. כי כל מה שאתה אומר הפוך, אתה עדיין לא במידת הענבה המתאימה לראות נכון את חיי הטבע. לראות נכון את חיי העולם. אתה רואה אותם באופן מצומצם, אתה רואה אותם באופן קטן, אתה רואה אותם באופן אמונה חלשה. לכן ממשיך הרב ואומר, בפני טבע השלמות שמצאו ואנו יודעים זה יותר מבורר ומוחש. זה הופך להיות מוחש, אתה פשוט מרגיש את זה. אנחנו לא יודע כמה אנשים פה כשיודעים המדרגות בכיוון לבית המדרש, ולחדר האוכל, הם מתבוננים פה למטה בחצר ורואים את כמויות העלים שנושרים מן העץ. ואתה מסתכל, אפשר לעבור הלאה וללכת. אפשר להתבונן על העלים האלה ולראות איך לאט לאט הם מחליפים צבע. לעקוב, לראות איזה יופי. למעשה ברגע שהעלם נופל, זה עלם מת. מה יופי? מה יופי בזה? משום שהעלה המת הזה, זו הוכחה למה? לחיות של העץ. תן לי להתבונן, לא לקבל את הדברים כפי שהם. על מנת שהוא ישרוד את החורף, על מנת שהכוחות הפנימיים של העץ יישמרו ולא ייצאו באנרגיה בחורף, הוא משאיר את העלים.
לא נותן להם הזרמה.
כדי לשמור את הכוח לשלב הבא. זה חיים. גם בני האדם, חיים בגופנו, במיליונים, כל הזמן מתחלפים. אנחנו לא חושבים על זה. לא מתעניינים בזה. עוברים ליד, הכר את גופך. כמה אנשים מכירים את גופם באמת? כמה אנשים חקרו את הגוף של עצמם? איך בנוי גלגל העין שלך? שלך, לא שלי. איך פועלת מערכת השמיעה אצלך? איך מערכת הנשימה שלך? מערכת הנעיסה שלך? איך היא פועלת? אני לא מדבר באופן של להיות כמו בעל חיים שיודע רק לראות. שאלתי לא איך לא עושים, ממה היא מורכבת? מה הקשרים בין הלסת לבין האוזן? למה הרופא אף אוזן גרון? אבל למה? ברופא עיניים, לא בגולגולת. למה הוא לא מטפל בזה? למה האוזן גרון? למה הגרון, האוזן ואף קשורים אחד בשני? זה לא מעניין, מה ככה? זה רדידות, זה נמיכות, זו לא ענבה. זה אני. יש בתוך העניין הזה אני ולא אכפת לי. אין בורא. אבל מה הפלא שיש שאלות באמונה? מה הפלא שיש ספקות? אם בדברים הכי טריוויאליים של הגוף של האדם, של עצמו, הוא לא חוקר ובודק, הוא מנסה להבין מאיפה זה בא ולמה זה פועל כך, הוא מתבועק שזה יפעל. לכן המשיך הרב ופתח, ולמבין ומשכיל על דרך אמת. כי אפשר להבין ולהשכיל עוד דרך אמת, של אני ואפסי עוד, אין עוד מלבדי. מכירים את השיר הזה, לא? ככה השיר מהמילים, או אין עוד מלבדו. אתה אומר אין עוד מלבדי. ומילה ממשיך הרב ואומר, כיוון שהכל הולך ומתעלה, והחית הזמן אין לו קצבה ותכלית, הוא מוכרח לומר, עניין השלמות כך הוא באין סוף ותכלית, הוא יגיד שמו יתברך, מה המעשה, הפסקה שלנו, פותחת ב... איך נקרא לזה? אימון. היא רוצה לתרגל אותנו. היא תרגל אותנו בתהליך מחשבתי. אני אשתמש אולי במילה שאני לא רגיל להשתמש בה, במחילה מכבודכם, להפסיק להיות בוקים.
מה זה?
להפסיק לפעול כמו מנוע שפועל ללא שום חשיבה, ללא שום עניין, הוא פשוט פועל. למה? כי ככה תכנתו. זהו. אנחנו בני אדם. יש לנו שכל. אז חס ושלום שנשתמש בשכל כדי לקיים את הפסוק הנורא, חכמים הם להרע. שם אנחנו מתכננים. למה לא חכמים הם להיטיב? למה להסתכל על החיים כאל דבר אוטומטי? כאל ברור מאליו? לכן, יש נקודת מוצא שמאפיינת מחשבה. מחשבה שהמקור שלה הוא מקור מוכני. מחשבה שהכוח שלה בא ממקור אלוקי. והמחשבה הזאת היא מחשבה שמחייבת תפיסה פילוסופית במידה מסוימת, וצריכים לזכור שהפילוסופיה, שהיא מושתתת והיא מיוסדת, על פי התורה היא בסדר גמור. ראינו, הרב סעדיה גאון באמונות ודעות, יש גם פילוסופיה. כלומר, כל דבר בעולם שהוא מושתת, מיוסד, על בסיס התורה, זה בסדר. זה תקין לחלוטין. לכן אומר פה הרב, שזה צריך לבוא מתוך הבנה שהעולם שלם, ובני האדם צריכים להוביל וללכת אל השלמות הזו, שמטרתה, כותרתה, עניינה, שמה? דעה את השם. לדעת שיש בורא עולם, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמה הם היה מחסים. זה חייב לבוא וזה יבוא. השאלה אם אתה תהיה לרכבת או לא, היא תלויה בך. כי ברגע שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי, באופן המושלם יותר, הנעלה יותר, הגבוה יותר, הפער בינך לבין מי שכבר הגיע לשם יהיה כל כך גדול, שאתה תרגיש לו נוח. כי הוא נמצא על דרך האמת. הוא מבין ומשכיל על דרך האמת. לכן אפשר לשמוע גם בשיעורים פה, וגם בשיעורים במקומות אחרים, דעות כוזבות. אבל של ממש, של מתינת כוחות באיתני הטבע, שכאילו הם שולטים בעולם, ומי אמר שכך, ומי אמר שדק כזו כך, ומי אמר שדק כזו אחרת, בלי להבין שזה שקר. אין שם הענבה. אין שם המקום לקדוש ברוך. כי האדם לא מוכן להתבונן ולהודות. בעמיתת הדברים, כדי שמבין הוא משכיל על דרך אמת, יש משכיל על דרך השקל. כי האדם בוחר לאן הוא מתחבר, אל הטוב או הפך הטוב. זה תלוי בו ורק בו. ולמה ממשיך הרב ואומר, אם אנחנו ניקח את נקודת המוצא הזו, שתהיה, היא חייבת לי, שבני האדם ידעו את השם, יכירו וידעו כל בעי העולם, שיש מנהיג, בורא, יוצר, עושה, מעציל, של כל המציאות כולה. כולם יגיעו לזה. השאלה באיזה דרך. אומר הרב, צריך להבין ולהשכיל בדרך אמת, שזו המציאות ואין עוד מלבדה. מילה, יש נקודה התחלתית שנקראת נקודת דעה את השם. היא נקודת המוצא, היציאה מן הבלבול, מן התפיסות המוטעות, מהגאווה אל הענווה. מי אין עוד מלבדי לאין עוד מלבדו. זאת הנקודה שאנחנו חייבים לפוס, שאין עוד מלבדו נובע מתוך כך שאנחנו רוצים ושואפים ופועלים ולומדים וחוקרים להגיע אל השלמות הזאת. כי העולם שלם, לא חסר בו דבר ולא חיסר בו עולמו כלום. אנחנו כשמברכים אנחנו רואים בורא נפשות רבות בחסרונן על כל מה שבראת. אין לך דבר בעולם שהאדם צריך והוא לא נמצא בבריאה. הכל נמצא.
אבל זה לא נוגד.
לא נוגד, אבל אם אתה לא תופס שזה מידו, אז זה לא סותר, אבל אתה לא בדרך אמת. וכן אומר הרב, נצרב את הנקודה הזו לנקודה נוספת. היא נמצאת בתודעה שלנו. היא משהו שנולדת איתנו. שהמציאות של העולם שלנו הוא לא מוגבל, ולא כמו שהחוקרים טוענים, שבעוד כך וכך מיליוני שנים, או כך וכך אלפי שנים, השמש תהפוך להיות כוכב, קר, וכדור הארץ כתוצאה מזה נקפא, או שהיא תהפוך להיות חמה מאוד, ותשרוף את כל היקום שלנו. לא. הארץ לעולם עומדת. ממילא, לא הבנתי. לא, כן.
אתה לא
אמור לחייב על מותשת? לא. למה שיתרם? לפי התורה העולם לא אמור להיחרב. למה שייחרב? אתה מדבר על מלחמות, מלחמות יש כל הזמן. אבל להחריב את העולם, למה? עולם כמנהגו נוהג, אומר הרמב״ם, ממשיך הלאה לעולמיה. מה שנאמר בפסוק, בנביא, והשמיים החדשים, והארץ החדשה אשר עומדים לפני, זה לא מחייב שעכשיו יהיה כדור הארץ חדש. אלא המציאות הרוחנית תשתנה ממילא הכל חדש. כל נראה חדש, כל נראה אחרת.
יש גם לפי התורה סוף העולם.
אין סוף העולם. סוף העולם זה ברצונו. העולם לעד הוא מייצר נצחים. ברוך הוא ברא עולם, החליב עוד פעם אחת, נשבע ש...
לא יחליב
שלנו. נדבר על דוד ומגוג.
זה מלחמה, אבל זה לא כל העולם. גוג ומגוג זה פה, בארץ ישראל. זה לא שייך. לכן, ממילא אנחנו צריכים להבין שהשלמות פועלת ומקדמת ומתקדמת עם הזמן. תראו לעצמכם, אתכם, בואו תקחו את הדוגמה אתכם. הגעתם לכאן לפני שנתיים וקצת. בין אם רציתם, בין אם אני רציתי, בין אם כל העולם רצה. השעון לא רצה לכבוד אף אחד. שיחקנו בו. החלפנו פעמיים בשנה את התשעה. פעם אחת אמרנו לה, עד קדימה, פעם אחת הזרנו אותה אחורה. אבל נשארנו אותו דבר ב-24 שעות. העולם ממשיך. תראו אתכם איך אתם התקדמתם בתוך התהליך הזה של הזמן. התבגרתם, גדלתם. כלומר, המשכתם הלאה. בתוך הזמן, כי הזמן פועל, העסק עובד, המערכת מתקדמת. וכשהמערכת מתקדמת, היא מתקדמת בסופו של דבר את תהליך שצריך להגיע בסופו של דבר. מה התהליך שצריך להגיע? וידעו כולם. מלאה הארץ זה היד השם. נרצה או לא נרצה, זה יבוא לשם. זה יכול לבוא בשלב האחרון, בסיום התהליך, זה יכול לבוא גם עכשיו, אם האדם מפנה מקום לקדוש ברוך הוא להיות. אז אם אנחנו מדברים על אותם הימים כימים האחרונים, כן? של ההתלבטויות, הימים האחרונים של עולם הזה שיש בו רע וטוב, למה לחכות עד אז אם אתה יכול היום להבין שלך יהיה טוב? למה אתה דוחד? עשה את זה עכשיו, יהיה לך טוב. ולנו דעתי, גם אתם תסכימו, שאדם שרוצים שיהיה לו טוב, באמת טוב, והוא אומר לא, אחר כך אנחנו חוששים לשלומו הבריאותי. בוא כך, זה יעשה לך טוב. לא, לא, תבוא עוד כמה שנים. נכון? הוא מוזר. ממילא, עלינו לזכור שהמהות של השלמות זה ידיעת השם. וזה מה שאמרנו בשם הנביא. הנביא מדברים על כך שיבואו הימים הללו שכולם יודעים, לא חושבים, לא מאמינים, יודעים את השם. ידיעה זה דבר ברור, מוחש. אנחנו נסיים כאן היום, ובעזרת השם נאחל לכולנו שנזכה לדעת את השם, מקטננו ועד גדלנו, המים היה מחסים.